דיברנו בשיעור הקודם בסופו על חוסר הסבלנות של בלדד, על כך שבלדד תוקף את איוב, הוא בעצם אומר, לפי הרמב"ן לפחות, לרעים, מספיק להיות מנומס, נוריד את הכפפות, והבה ונחזיר לאיוב את מה ש... באמת, את העלבונות. עכשיו, דיברנו בפעם קודמת, גם זה כשעצמו לא לגיטימי, בסופו של דבר איוב איבד את עולמו, הם לא איבדו את עולמם, הוא מצופה מהם ליותר הבנה. אבל בואו עכשיו נתבונן גם בתכנים. אז כאמור, הוא מדבר על השבת טוב לו, עכשיו, הוא משתמש פה על פניו נדמה, זה אמנם בין השורות, זה לא כתוב מפורשות, אבל בין השורות נדמה שיש בו איזושהי נקודה מאוד בעיותית. על פני השטח, הוא חוזר לדבר רשע וטוב לו, אל תדאג, לא טוב לו. עדיין הוא חוזר לוויכוח התיאולוגי שצדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, והוא מציג בו את התזה שגם הוא וגם שערים מציגים כל הזמן, שרשעים לא ישנים טוב בלילות, בסופו של דבר, הרשע תמיד חי בבהלה, כפי שכבר אמרנו, אנשים נורמטיביים, ישרים, שמתפרנסים, לא עשירים, ולא מד, אנשים נורמליים, הם לא מחליפים מיטה כל ערב. ישנים טוב באמת, מתוקה שנת העובד, ולעומת זאת, כשבא פה על הרשע, סביב ביעתוהו בלהות וביצעו לרגליו, תמון בארץ חבלו, מלכודתו עלי נתיב. כפי שכבר אמרתי בשיעורים קודמים, מקובל לחלוטין התיאור הזה של הרשע, ושבסופו של דבר, רשעים לא ישנים טוב בלילות, גם אם יש להם בבנק מיליונים, ואדם ישר בלי מיליונים, כן ישן טוב בלילות. כל זה נכון, אבל כרגע יש פה בעיה. הבעיה היא שהוא מדבר כביכול, הוא מדבר על איזשהו רשע, איזה רשע גנרי. שהרשע הזה, תמור בארץ חבלו, מקורות אל נתיב, אבל קשה להתעלם מהתחושה שרגע, רגע, רגע, ומה קורה לאיוב, או מה קרה, איוב היה מצב טוב, עכשיו כל זה קרה לו, הוא נכנס לתוך המלכודת, האם אין פה איזשהו רמיזה בשפת הגוף שלו, בין השורות, שהתבנית שהוא מסרטט בו, תואם בדיוק את איוב. אז בעצם, הוא בעצם אומר איוב, רגע, אם היה לך טוב, אולי זה, ועכשיו רע לך, אולי כי הדינמיקה הזו בדיוק קרתה לך. הוא לא אומר את זה, אולי אנחנו חושדים בקשרים, אבל אפשר לחשוב שייתכן מאוד, שזה מה שקורה, דיברנו על זה נדמה לי גם כשדיברנו על פרק ח' עכשיו, ומה שבעיקר כואב פה זה שתי נקודות. נתחיל מהראשונה. הוא מזכיר לו פה שהרשע גם ישלם על כך במשפחתו. אני בפסוק, אני אתחיל מפסוק יוטט, לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו. עכשיו, כמובן, נין בתנ״ך זה בן. אם תזכור לי ולניני ולנכדי. לא נין לו ולא נכד בעמו, לרשע לא יהיו בנים ולא יהיו נכדים. ואין שריד במגוריו. הבית שלו, האחוזה שלו, תתרוקן מאנשים. עכשיו, כמובן, צריך ככה להבין גם את הפסוקים הקודמים, פסוק י"ב, יראיו עונו ועד נכון לצלו, וי"ז י"ח, זכרו עבד מני ארץ ולא שם לו על פני חוץ, ידפו מאור אל חושך ומטבע ינדו לו, נינו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו. לומר את זה לאיוב, לתאר את הרשע כמי שלא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו, אחרי שזה מה שקרה לאיוב, לגעת בפצע הכי פתוח, לגעת בנקודה הכי כואבת, לדבר פה על הרשע שמאבד את כל הילדים שלו, שיהי רעב עונו, אבל לא נין לו ולא נכד בעמו, ואין שריד במגוריו. במקרה הטוב זאת חוסר רגישות משוועת. צריך גם לזכור שבלדד הוא זה שגם פרק ח' בפעם הקודמת, היחיד שככה ממש מזכיר את הבנים, מה זאת כך, כזכור, אליפז כן דיבר על, אני ראיתי אוויל משריש ועקוב, נווה ופתאום יחכו בניו מישע, ובלדד היה קצת יותר בוטה, בלדד אמר בפרק ח', אם בניך חטאו וישלחם, אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעם. וכאן הוא חוזר עוד הפעם, לא נין לו ולא נכד בעמו, ואין צריך במגוריו, הוא נוגע פה בעצבים הכי חשופים והכי קשים. קשה מאוד שלא לחוש גם ממרחק הדורות, ואולי גם את מרחק הקיום עם איוב דמות ספרותית, קשה פה שלא ממש להחמיץ, להרגיש את הקושי, כי מביך לקרוא פסוק כזה, שזה אמר לאדם כזה. טוב, עכשיו אני רוצה לחזור לנקודה השנייה, זו הנקודה הראשונה. זה מתי פסוק י' ז'. פסוק י' ז' נוגע בנקודה רגישה, שבשביל להבין את הרגישות, צריכים להתקדם עם איוב, בעצם למנה של איוב. נקרא את הפסוק עכשיו, אבל נעבור לאיוב ונבין את מה שאיוב רוצה, ואז נבין גם את מה שהוא אומר לו פה. זכרו אבד מני ארץ ולא שם לו על פני חוץ. ידפו מאוהל חושך ומתבל ינידוהו. לא ראה עכשיו, ברמה אחת, זכרו אבד מני ארץ כי הילדים ימותו. מי שאין לו בנים חשוב כמת. הוא בעצם אומר, הוא לא יהיה המשך. לא יהיה לך זרע, לא יהיה לך המשך, לא תוכל לקמת, לא מרת, תהיה מרת, כמו אדם מרת, שאין לו, אין לו שם בשארית. אבל, אז ברמה אחת, כמובן, ברמה אחרת, איוב באיזשהו מקום, לא רוצה רק שם בשארית ילדיו. הוא גם רוצה, לתדמת, מה שישעיהו מדבר, בתי ובחומותי יד ושם. טוב מבנים ומבנות. הוא רוצה, איוב רוצה שיזכרו אותו לטובה. שיזכרו אותו ותלעותיו ואת, שיזכרו את עולמו. שיזכרו אותו בתור אדם שהיה צדיק, בתור אדם שהיה איש תם וישב וראה אלוקים ושר מרע, בתור אדם שסבל, איוב רוצה להיזכר. איוב רוצה זכירה. בנקודה הזאת הוא לא משה רבינו, הוא לא מסוגל לומר, מכן הנה מסביבך שכתבת. איוב רוצה זכר. נראה את זה. ובלדד נוגע פה בנקודה אולי הכי רגישה. הוא אומר לי, איוב, אתה תשכח, אתה תיפול לתהום הנשייה. אתה מתרווח, אתה מחזיק קצת צדיק גדול וחשוב לכולם. להכיר את הסיפור שלך, ואתה איזו דמות הירואית, שמתווכחת עם אלוקים, וכל צריכים להכיר, והזכמה, ואתה תזכר לדורות, דור לדור ישבח מעשיך, וזכרך יגידו, שכח מזה. אתה תיטול נשייה, אתה תלך למקום חושך, ידפו מאור אל חושך, אף אחד לא יודע מי אתה. החול תכסה, כמו שקוראת אמר, בחושך בא, בחושך הולך, ובחושך שמו יחוסה. טוב ממך הנפל. אף אחד לא יזכור מי היית. אף תצא מהפוזה הזאת, שאתה האדם, שאתה האדם עומד שם, עומד מול הקדוש ברוך הוא, מתווכח כגל, ויוכל גבר מלוקה, כאיש עם חבר שלו. אתה לא משה רבינו, ואתה לא אברהם אבינו, אתה זכרו אבד מני ארץ ולא שם לו פני חוץ. זה כמובן לא מזישות לאיוב, הוא אומר את זה בצורה כללית, אבל הוא נוגע פה בנקודה הכי, הכי, הכי רגישה. למשל איוב, איוב לא רוצה שחייו יהיו לשווא. הוא לא רוצה שחייו יהיו עמל. עמל מלשון שווא. הוא לא רוצה, כאמור, שבחושך שמו יחסר. וזה מה שהוא אומר לו. הוא אומר לו, בלוויה שלך אף אחד לא יגיע. זכרו עבד מני ארץ. לא שם לפני חוצות. טוב, כבר התחלתי לרמוז פה, או יותר מלרמוז, מה בעצם ממריץ את איוב בשלב הזה. וזה מביא אותנו פה לפרק י"ט. בפעם קודמת, בפרקים ת"ז י"ז, ראינו שאיוב באיזשהו מקום מתחיל להרגיש שהקדוש ברוך הוא לא מהווה מענה עבורו. ולכן הוא יזעק! הוא יומם את, גם הקדוש ברוך הוא לא בכך שומע, הוא ארץ התחסי דמי, ואני מקום לזעקתי, אני אזעק, לא אתן אף אחד פה בעולם הזה לשכוח אותי. אני לא אתן איש להתעלם מהצעקות שלי. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, נכנס למשפט איתי, אז אני אדפוק ואני אדפוק ואני אצעק, עד שמה, אני אעשה הפגנה, עד שישמעו אותי, אני אצעק, עד שאני אזכר. עכשיו, לאחר מכן, ייתכן מאוד שהוא קצת נסוג, אלה לא הדלפה עיני, כמו שזה מתח שם, אבל איוב, כמו באותו שלב, הרגיש שהקדוש ברוך הוא לא שומע אותו, וכן הוא צריך להשמיע את עצמו ברמה, גם מבלי זה שקדוש ברוך הוא שומע אותו. מה ששם, כמו נדמה לי בתוך הפסוקים, הרבה יותר מפורש, במענה הבא, פרק י"ט. ובואו נעבור לזה. הוא פותח פרק י"ט עוד הפעם, התכחשות מילולית עם הרעים, עוד הפעם, הוא מאשים אותה, הריטואל, שתחילת המענה, כל אחד מאשים את השני בחוסר הבנה או בחוסר ידע, עדן התוגיו נפשית, הוא נני במילים, זה עשר פעמים תחלימוני ולא תבושו, תהקרו לי, ואף אומנם שגיע, אוקיי, אני דרגע כל זה. עכשיו, הוא עובר למה שמעניין אותו. כי כאמור, זה יוצא זין, להגיד לרעים שהם לא בסדר. עכשיו, הוא חוזר למוטיב של פרק תזין, יוצאין, בעיקר תזין. הוא חוזר לכך שכמו שהוא מחפש אותו, והקימני לא למטרה, הפות הרב ההסתמני, ושהוא לא מקשיב, ושהוא לא הכתובת, ושהוא לא יכול להתווכח איתו. אפשר כמעט לומר, י"ט ממשיך את ת"ז, היה מרת, הרבה יותר פשוט לוותר על בלדד, בעצם הרעים פה מבחינת איוב, הם איזו הפסקה שאולי מאולצת, שהוא נאלץ בחוסר סבלנות לשמוע, לכן הוא מדבר על זה תוגיון נפשי, כי איוב רוצה להמשיך עם הקדוש ברוך הוא, ונבח מתוך נימוס, הוא נאלץ לשמוע את בלדד, מוציא את ה-18 פסוקים שלו, ואז איוב כאילו ממש ככה מזיז אותו הצידה, וכמסתק איזה אבן מהדרך, וחוזר להמשיך את הזעקה של פרק ת"ז. דעו איפה, כי אלוקה איבטני. הוא מדבר פה מפורשות, כאמור, וקימנו למטרה, חי, הפותה והסתמני, אלוקה איבטני, ומצודו עליי הקיף. עכשיו, מי זה דעו איפה? לא ברור אם זה הכוונה הרעים, או הכוונה העולם. כל מי ששומע, או מה זה אחרת, הקורא. דעו איפה, זה פנייה כללית. מה שאולי לרעים, אולי כמו לעולם בכלליותו, מה שבטוח זה לא פנייה לקדוש ברוך הוא. ועד כאן, מרד, עד עכשיו, בעיקר מה שסיפק אותו, זה כמו פנייה לקדוש ברוך הוא, ירחל לפניו משפט, ומרד, ירחל משפט לנגדו, כל מה שהפסוקים האלה בסוף פרק ת' ופרק י' ג', וכאן הוא בעצם אומר, לא, הוא פונה לקהל הרחב, אלוקה איבטני ומצודו עליי הקיף. היי, נצק חמאס ולא אענה. אני רציתי מענה, רציתי שהקדוש ברוך הוא ידבר איתי, זה בעצם הייתה תקוותי, כי מהרים מזמן התייאשתי, ובסופו של דבר גם המשפט שלי, הדין תוירה שלי, הוא לא עם הרעים, רציתי עם הקדוש ברוך הוא, ואני רציתי עם הקדוש ברוך הוא לבוא למשפט, ושוב, אני לא רוצה את הפסוקים שציטטנו כבר אינספור פעמים, אבל הוא כל הזמן רוצה את היוכח הגבר עם אלוקה, ואצעק חמאס ולא אענה. פרקים ת' י' הוא אמר, הקדוש ברוך הוא לא חייב לענות לי, אבל הוא ציפה שהוא יענה לו. הוא אומר, נכון, הוא אמר, הוא לא חייב לי, כי הוא צריך לענות לי, הוא בהחלט ציפה שיענה. והוא כן אמר, ערכה לפניו משפט, הוא דיבר לו פעם לא פעמיים, שהוא רוצה משפט עם הקדוש ברוך הוא. וכאן המסקנה הקשה מבחינתו, והמייאשת, הן יצעק חמס ולא אענה, השבה ואין משפט, אורחי גדר ולא אעבור, ונתיבותיי חושך ישים, הוא בעצם מכל הכיוונים סגר עליי, כבודי מעליי הפשיט, ויסר עטרת ראשי. מיטב זיכרוני, שכחתי לבדוק זאת, הוא בעצם פה עולה מדרגה, הוא אומר זאת ככה, עד עכשיו הוא הרגיש שהקדוש הוא פוגע בגוף שלו. אפילו ניקח את הפסוקים מפרק הזין החריפים, יפלח כליותיי ולא יחמול, ישפוך לארץ מרירתי, שק תפלתי עלי גלדי, ועלתי באפר קרני, פני חמרמרו, וכן הלאה. פה הוא מדבר על אובדן הכבוד. כבודי מעליי הפשיט. הוא לא מתייחס אליי, הוא לא רואה אותי כדמות שמגיעה להתייחסות, הוא לא מוכן לבוא לדבר איתי פנים אל פנים, הוא לא מוכן, כאמור, בעצם לשמוע אותי, אצעק חמס ולא אענה, השבה ואין משפט, ולכן בעצם הפועל יוצא מזה, כבודי מעלה יפשיט, ויסר עטרת ראשי. ומה ההתרה? הכבוד, בעצם זה כבר לא הגוף, זה כבר הכבוד, הדיגניטי של איוב, שנפגע פה לחלוטין. הוא מרגיש שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. הוא ידע שהוא קטן, אבל הוא כן ציפה מה שאנחנו אומרים בתפילת הנעילה, וכבר ציטטנו את זה כמה פעמים. מנו מחיינו מחסדנו וכולי, אבל אתה הבדלת אנוש מראש ואתה קירה ולעמוד לפניך. זהו ציפה. ופתאום כבודי מעלה הפשיט ויסר את תרת ראשי. ממילא ויסה כעץ תקוותי. אין תקווה. זה מה שאומר בסוף פרק י' ז'. אין תקווה, ולכן המסקנה הייתה, פניך לשאול. ועכשיו הוא ממשיך לתאר את אותו תיאור קשה של פרק ת' ז', ואיחר עליי אפו, ואחשיבני לו חצריו, יחד יבואו גדודה ויסולו עליי דרכם, הוא מחפש אותי, הוא רודף אותי, הוא רוצה לדכא אותי, אחי באלי יחיק ויודעי יחזרו ממני, חדלו קרובה עם יהודה ישכחוני, אני לבד בודד גלמוד בעולם, אף אחד לא עוזר, וכן שהוא דואג שאני אהיה לבד וגלמוד, גרי ביתי ועמותיי לזר תחשבי, נוחיתי ביניהם, קיצור יום מתאר פה מציאות, שהוא בודד לחלוטין, גלמוד, טוטלי. הקדוש ברוך הוא מרחיק את הרעים, הקדוש ברוך הוא לא מתייחס, הוא מסיר את הכבוד, יצא לי סביב, הסיר את התקווה, והחנוס, אני במצור, אחי מעליי יחיק, אף אחד לא מתקרב אליי, ויודע יחזרו ממני, כולם התפזרו ועזבו אותי, חדלו קרוביי, אין לי משפחה יותר, אין לי שום מערכת תמיכה, אין לי שום מערכת חברתית, ומיודעי שכחוני, גרי ביתי אפילו האנשים ששילמתי, העבדים והשפחות, גרי ביתי ועמותיי לזר תחשבוני, נוכרי הייתי ועיניהם, לעבדי קראתי ולא יענה, אפילו העבד מצפצף עליי, אפילו העבד לא מחשיב אותי, בעצם איוב רואה את עצמו, הוא איבד כל כבוד, איבד כל מעמד, שפה אני צריך לומר במאמר מוסגר, נלמד בלי נדר בקרוב, פרק חפחת, או סליחה, פרקים חפתת למד, פרקים חפתת למד, איוב יראה או יגלה לנו כמה דברים היו חשובים לו, כמה הכבוד והמעמד יהיו חשובים לו, דיברנו על זה פרקים א' וב', ועוד נראה את זה בחפתת ל', כמה דברים חשובים לו, וכמה הוא פגוע מזה שאין לו את זה. זה כבר לא הרעים שאומרים לו שהוא צדיק או רשע. הוא בעצם מאבד את מעמדו, את הכבוד העצמי, הוא מאבד כל הערך העצמי שלו. זה לא רק פה שאין לו משפחה לדבר איתו, זה מתחם בזה שאין לו משפחה, אבל הבעיה המרכזית שלו זה לא רק שאין לו משפחה, אנשים לא מחשיבים אותו, הוא מבחינתם הוא אוויר, הוא שקוף, הוא לא קיים, הוא בעצם מצבו אומרת, זוכר אומרת, קראתי פעם דבר נוגה מאוד בעיתון, איזה אדם חסר בית, הומלס, בחוץ לארץ, לא בארץ, אמר לכתב, אנשים בעצם מבטאים את אנושיותו, הוא שעומד, הוא שעומד, הוא יושב, הוא שוכב באוכלו, הוא שואל מישהו מה השעה, לא עונים, הוא לא קיים, הוא אוויר, כמו אם קוף או כלב ישאל אותך להבדיל מה השעה, הוא פשוט איבד את אנושיותו בעיניהם, אמרו אותו כאוויר, הוא דיבר על זה בכאב, כאב עצום, שזה שאין לו בית, לא אומר שאין לו אישיות, ולא אומר שאין לו צלם אנוש וצלם אלוקים, וכך הוא מרגיש פה, שחדלו קרובה עם יהודי שכיחוני, חיים אלי הרחיק ויהודי יחזר ממני, זה לא רק הבדידות החברתית, זה בעצם הוא מרגיש שהכבוד הלך, שהוא כבר לא קיים, איש לא סופר אותו, הוא קורא לעבד, והעבד מסתכל עליו, מי אתה ומה אתה, ומה איזה, זה כמו אומר, שהיה קורא לעבד איזה אדם זר, כאילו, אף אחד לא אומר, לעבדי קראתי ולא יענה, במו פי אתחנן לו, מה זה לאדם כמו איוב להתחנן לעבד, מה זה אומרת, זה כמו לקחת, אדם גנרל, אומרת, או ראש מדינה, שים אותו בכלא, שהוא מתחנן לסוהר, במו פי אתחנן לעבד שלי אני מתחנן. רוחי זרה לאשתי וחנותי לבני בטני. מי זה בני בטני פה? הוא אמר בסוגריים זאת שאלה. הכוונה, נכדים, הרי ילדים של הלכו המתו. נכדים, אנשים שמסתובבים בבית, שהוא גידל אותם כמו שרשי אומר. רמז לתת הרמב"ן שילדים שלו לא מתו. לא, הוא אומר, ניבא ולא אדם הניבא. לא ברור, בכל מקרה, גם אבילים מעשו בי, גנבים מסתכלים עליי כמו אפס, עקו וידברו בי, יום אני לג וקלס לשכניי, אף אחד לא סופר אותי, איבדתי כל צלם אנוש, תראו את מה יום מרגיש פה, הוא בעצם מרגיש כך, הוא, הקדוש ברוך הוא רודף אותו באופן אישי, משמעות העניין שלכאורה הוא אדם חשוב. אם הוא מספיק חשוב, זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מספיק חשוב לרדוף אחריו, כנראה הוא דמות משמעותית. הקדוש ברוך הוא לא רודף אחרי נמלים. כנראה הוא דמות מאוד מאוד חשובה. אבל, ובעצם, הוא מרגיש את העוצמה, מזה שקדוש ברוך הוא רודף אותו, הוא מרגיש את העוצמה, שאחרי המשפט נגדו, הוא ירחיח לאלוקים, הוא, בואו נקרא את הפסוקים שוב, הם חשובים למדי. לא יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו, יסום עלי שבטו, אדברה ולא ייראינו, נקטן וכו', אומר ללא כעתו שיינו, דמה תריבני, וכתבקש לעבורך עתידי תדרוש, הוא אומר, אני אבוא ואני אדבר איתו, ואני אומר את אדברה ולא יראינו, ואני אדרוש את ה... זה מה שצריך להיות. הוא צריך לראות בו איזה דמות עוצמתית, שגדולה מכולם, שמתווכחת, כבר פעם אבינו שמתווכח עם הקדוש ברוך הוא. וכבר הזכרנו בזמנו את ההשוואות בין איוב לאברהם שקיימים בחז"ל. הוא כבר אברהם אבינו, הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. ועם קורם זה, אנשים עם את העליבות שלו, כל זה הוא בעצם מרגיש שהקדוש ברוך הוא עשה לו תרגיל כזה, שבעצם הוא איבד את כל הכבוד העצמי, וכאן הוא מגיע לשאול תחתיות. כי זה כבר לא, זה כבר לא כמו הכאב הפיזי. זה לא הכאב הפיזי של פרק ג' וגם לא של פרק ת' ז'. שפוך מהירתי לארץ. הוא מרגיש, הוא איבד פה את ערכו, את הכבוד, את הטרת ראשו, את סלם אנוש. אנשים מסתכלים עליו כמו איזה ייצור מפלנטה אחרת, לא שייכת אלינו. האמת, אם תצאו התיאורים של איכה פרק ד', שנייה אחת שווה ציטוט. נא אהובים בחוצות, נגולו בדם, לא יכולו לגעו בלבושיהם, סורו תמי קרו למו, סורו, סור, אל תיגעו, וכולי, אף אחד רוצה להתקרב, כאילו אתה לא שייך, אתה מת, אתה לא בשביל לבוא בחברת אנוש, להבדי כהב ומסתכל עליי, מי אתה ומה אתה, להבדי קראתי ולא יענה, הוכי זרה לאשתי, וחנותי לבני ותני. אפשר לומר כך שאיוב מבחינתם הוא כמו המלך ליר שמנסה להיות מלך באמצע שערה עם שוטי הכפר בתור האדם היחידי שכאילו הנתין שלו. הוא איבד את הכל, גרי ביתי ועמותי לזר תחשבו לי נוחיתי ביניהם, עבדי קראתי ולא יענה במופיע את חנן לו, וכי זרה לאשתי, אני אדם אחר, אני כבר לא, וחנותי לבני בטני, גם אבילים מעשו בי, אקומה וידברו בי, תאבוני כל מתי סודי, וזה אהבתי נהפכו בי, באורי ובבשרי דווקא עצמי, ותמתה באור שיני, וכמובן, עכשיו תבוא הדרישה, הדרישה היא, ההפך! הסבל מעצים אותי, הסבל הופך אותי לאדם גדול, כי אני יכול לריב עם אלוקים, כי אני יש את הכוחות הנפש הללו. חנוני, חנוני אתם ראי, כי יד אלוק נגע בי. כשהוא אומר חנוני, חנוני, הוא לא מתכוון רק שמתרחמו עליי, אלא תעצימו אותי, תשמעו אותי, תתנו לי חן, תכירו בעוצמות שלי, חנוני, חנוני אתם ראי, כי יד אלוק נגע בי, זה לא הסיבה להתרחק ולראות אותי כאמור כפר ואפר. ההפך, אומרת, כי הם יצפים אותו כחלום יעוף, כצל פורח, גורנישט, אפר ואפר. והוא מההפך, דווקא העובדה שאלוקים רודף אותי, אומר שאני בעצם במגרש, אומרת, הוא מחשיב אותי, כי יד אלוק נגע בי. למה תדפוני כמו אל, בשריד ותסבאו, למה אתם מתנכלים ולא מכירים? עכשיו, הפסוק הבא, אחד הפסוקים הכי קריטיים בספר, הוא גם פסוק שהגמרא בבא בתרא שמה עליו זרקור, אבל עם זה נמתין בלי נדר לשיעור הבא ונתחיל משם. כי דבר, החנוני חנתם ראי, זה 50% מהסיפור, פסוק חב ג' זה החצי השני, וזה כמו בלי נדר בפעם הבאה.